אנחנו שבוע שעבר למדנו את פירוש הרמב"ן על התורה על רומי. מה אומר לנו הרמב"ן? למעשה זה מתחיל מדברי חז"ל. כשאנחנו מדברים על נבואת דניאל על ארבע מלכויות, מהארבע מלכויות האלה הרביעית היא רומי. יש לזה משמעות, כפי שציינתי, הרבה מעבר למה שנקרא רומי בהיסטוריה, כיוון שהרמב"ן מזהה את המלכות הרביעית הזאת כמלכות שנמשכת עד לזמן מלך המשיח. כידוע, האימפריה הרומאית נפלה הרבה הרבה לפני הרמב"ן, ואם כן, מוכרח להיות שהרמב"ן מדבר על המשך תרבותי של רומי שנמשך עד ימינו, על ידי מה שאנחנו קוראים היום התרבות המערבית. זה מתחיל מרומי, עובר דרך הנצרות ומגיע לתרבות המערבית של היום. טוב, כל זה למדנו בשבוע שעבר. אני רוצה עכשיו לפרט קצת לגבי רומי, שנבין על מה אנחנו מדברים. רומי היא מדינה, רומי, רומא, איך שרוצים לבטא את זה. אנחנו מדברים על עיר שהיא מדינה, כפי שהיה הרבה פעמים בעת העתיקה. בהתחלה מדובר על מדינה שבאמת היא העיר עם איזשהו שטח מסביב, אבל לאט לאט במשך תקופה ארוכה העיר רומי הולכת ומשתלטת על יותר ויותר שטח. זה דבר מקובל מבחינה היסטורית, ואנחנו יודעים כל מיני דברים על ההיסטוריה של רומא. יש נקודה מהותית, והיא שהרומאים בשלב מסוים מתחילים להיות, איך נקרא לזה, צמאי שלטון. הם רוצים לשלוט על כמה שיותר שטח. יש להם צבא, בכלל יש להם יכולת שלטון, ויש להם צבא מאוד מוצלח, והם הולכים וכובשים יותר ויותר שטחים. קודם, העיר רומא, המדינה רומא, משתלטת על כל איטליה, מה שנקרא היום, אבל היא גם משתלטת על חלקים מצפון אפריקה, מספרד, מחצי האי היוגוסלבי, הסרבי, שממזרח להם, והם הולכים ומתפשטים. ההתפשטות הזאת נעשית בשלבים. לפעמים הם נלחמים נגד מישהו וכובשים אותו. לפעמים הם רק בהתחלה מחזקים את ההשפעה שלהם באותו מקום, באותו אזור. מתערבים במה שקורה, כי הם כבר מעצמה ויש להם כוח. אנחנו, עם ישראל, יושבים פה בארץ ישראל. המלכות הקודמת מארבע מלכויות היא יוון. נגד היוונים נלחמנו חנוכה, המכבים הצליחו בקושי רב, אבל בסופו של דבר הצליחו להשיג עצמאות, ויש מדינה עצמאית, מדינה יהודית בארץ ישראל, מה שלא היה מימי תחילת בית שני. המדינה היהודית הזאת הייתה יכולה באופן עקרוני להמשיך להתקיים. היוונים כבר השלימו עם זה, לא בקלות, אבל היו לנו הרבה מלחמות, אבל הם השלימו עם זה שיש מדינה יהודית. הרומאים עדיין לא הגיעו לשטח, אבל מה אומרים חז"ל? למה נחרב בית שני? בגלל שנאת חינם. בית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. למדנו עבודה זרה מהעמים מסביב וחטאנו. ובית ראשון נחרב. קמים עם ישראל ובונים את בית המקדש השני ומתחילים להתחזק בארץ ישראל, אבל מתפתחת פה שנאת חינם. אחת הדוגמאות, נקרא לזה, אחד האירועים החריפים של שנאת חינם, היא בתוך השלטון היהודי בארץ ישראל. החשמונאים הרי מקימים שושלת, אולי אתם לא יודעים, אין אחרי האחים בני מתתיהו, שרובם נהרגים בקרב, נהרגים בכל מיני מצבים, למעשה כולם כמעט כולם נהרגים בקרב, או כולם, אבל בסופו של דבר קמה שושלת, הבנים, הנכדים, וממשיכים למלוך. השנאת חינם קיימת כבר בתוך החברה היהודית. מגיעים למצב שבירושה של המלוכה יש מאבק בין שני אחים. טוב? מאבק זה לא דבר טוב, זה לא דבר נעים, זה דבר שלילי מצד עצמו. אבל מאבק פנימי, אם אין שנאת חינם, יש לו גבולות. פה אחד האחים הולך ומערב את הרומאים שכבר נמצאים בעוצמה, בתור מעצמה, כפי שאמרתי, בסביבה, מערב את הרומאים בתוך המאבק. מבחינת הרומאים זה בדיוק הפתח שהם מחפשים. כפי שאמרתי, הם בהתחלה לא מנסים לכבוש את כל המקומות, אלא רק לדאוג שתהיה להם השפעה. ברגע שאח עולה לשלטון, למלוכה, בתמיכה רומאית, הוא חייב לרומאים. הוא תחת השפעה רומאית. אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר בהיסטוריה היהודית, שמה יכולה לעשות שנאת חינם. היא גרמה לדברים עוד יותר חמורים בהמשך, אבל מפה ההתחלה של השתלטות הרומאית על ארץ ישראל. בשלבים יותר מאוחרים, הרומאים כבר מפסיקים להסתפק בהשפעה, גם בארץ ישראל וגם במקומות אחרים, והם דואגים לכבוש כל מקום שהם יכולים. בארץ ישראל, בדיוק בתקופת המעבר בשלטון הרומאי, יש קודם כל מלך, שהוא כבר לא חשמונאי, הוא גם לא יהודי. הוא מזדהה כמלך של היהודים, אבל הוא לא יהודי באמת. קוראים לו הורדוס. הורדוס התחתן עם בת של השושלת החשמונאית, השתלט על המלוכה, והורדוס היה בן אדם מושחת, אכזרי, חולה נפש, אבל כישרוני מאוד מאוד. הורדוס הוא מעם אדום, לפי הזיהוי שאותו היה באותו הזמן. האדומיים שנשארו בארץ ישראל בתקופה היא התגיירו. אבל חז"ל אומרים שהורדוס היה עבד. עבד הוא לא יהודי מלא. זאת אומרת, יש גר צדק, כמו שהיום, אם בא בן אדם ומתגייר ובאמת מקבל על עצמו תורה ומצוות, אז הוא גר צדק. ומבחינתנו אנחנו מתייחסים אליו כיהודי לכל דבר ולכל עניין מבחינה הלכתית. אבל בזמן חז"ל הייתה הגדרה נוספת. הייתה הגדרה של אדם לא יהודי, שנהיה עבד ליהודי. הוא חייב בקיום מצוות, אבל לא באופן מלא. סליחה? מצוות שאישה חייבת בהם, הוא חייב בהם. כן. אבל הוא לא יהודי באופן מלא. וחזל אומרים שהורדוס היה עבד. עכשיו יכול להיות שזה שהוא מלך זה משחרר אותו, אבל יש פה בעיה בגדר ההלכתי, יש על זה דיונים מבחינה הלכתית, מה בדיוק היה שם, מה בדיוק ההחלטה ההלכתית שהייתה, אבל בפועל הורדוס מלך, הוא מלך באכזריות רבה. כל אויב שלו נהרג, כולל בני המשפחה שלו. ולא בטוח שהם היו אויבים שלו, אלא כפי שאמרתי, הוא היה חולה נפש, הוא היה חשדן ברמה חולנית, וכדי לגרום לו להרוג מישהו, היה רק צריך להגיד לו שיש חשד מסוים. והוא הרג את בני המשפחה שלו. כולל ילדים שלו. היה בן אדם חולני, אכזרי מאוד, אבל הוא גם היה בן אדם כישרוני מאוד, והוא הצליח לשכנע את הקיסר החדש שקם ברומא, שישאיר אותו בתור המלך. אף על פי ששוב, אנחנו בדיוק בתקופה שהרומאים משתלטים על הכל, אבל הורדוס קיבל אוטונומיה. זה לא בדיוק אוטונומיה מוחלטת, הוא תחת השלטון הרומאי, אבל הוא מלך, ויש לו סמכויות, והוא יכול לעשות בערך את מה שהוא רוצה בתוך ארץ ישראל. לא שכל מה שהוא עושה זה טוב, אבל הוא עושה. אחרי שהורדוס מת, הרומאים באים ואומרים, טוב, זהו, די. הם נותנים לאחד הבנים שלו איזה נחלה מצומצמת בחלק קטן מארץ ישראל, ועכשיו ארץ ישראל... הם כבר ממנים פקיד אחראי. כך היה השיטה, כך הייתה השיטה באימפריה הרומאית, שבכל מדינה היו ממנים פקיד. נציב, קוראים לזה. מישהו שמקבל את התפקיד מהשלטון המרכזי, ויש לו את הסמכויות למשול באותו מקום. הוא לא מלך, הוא קיבל את כל מה שהוא קיבל משם, והוא גם לא יהודי בכלל, אין לו משהו באמצע כמו הורדוס, הוא בכלל לא מתיימר להיות יהודי, הוא רומאי, והוא עושה את מה שהוא רוצה לעשות לטובת רומא ולטובתו האישית. הנציבים ששלטו בארץ ישראל היו כל כך לא מוסריים וכל כך אגואיסטיים וכל כך אנטי יהודיים, שבסופו של דבר זה מה שגרם לכך שעם ישראל מרד ברומאים. היא פשוט לא יכלו לסבול. זה לא רק שאלה של עיבוד עצמאות, זה שאלה של התעללות. הנציבים התעללו בעם. העליבו אותם, ביזו אותם, סחטו מהם כל הזמן כספים, התנהגו בצורה לא מוסרית בכלל. והיהודים ניסו להתלונן לשלטון המרכזי, לקיסר, זה לא עזר להם. לפעמים קצת משהו, אבל באופן כללי זה לא עזר. ובסופו של דבר היהודים איבדו את הסבלנות ומרדו ברומאים. המרד היה מאוד חזק ומאוד חריף, והיה מאוד קשה לרומאים לדכא אותו, אבל בסופו של דבר הם דיכאו את המרד, הרסו, הקריבו את בית המקדש ואת ירושלים. מה? לא. זה המרד שגורם לחורבן בית המקדש. לא, סליחה, אתה... אז בשביל זה אני עושה סדר, כדי שתתאפס. אמרנו, אני חוזר בקיצור, תחילת בית שני, היהודים לא עצמאים, הם קודם תחת שלטון פרס, אחר כך תחת שלטון יוון, כי היוונים כובשים את פרס. אז מגיע תקופת החשמונאים, מרד החשמונאים משיג בסופו של דבר עצמאות יהודית בארץ ישראל, עד ששני האחים מכניסים את ההשפעה הרומאית, המאבק בין שני האחים מכניס את ההשפעה הרומאית, הורדוס מצליח להחזיק עדיין עצמאות. ואז אחרי הורדוס הרומאים משתלטים לגמרי. הורדוס כבר משועבד במידה רבה לרומאים, אבל הוא עדיין נחשב מלך יהודי כביכול. אפילו שהוא לא לגמרי יהודי. אבל אחרי זה הרומאים ממנים את מי שהם רוצים למנות. המינויים האלה מאוד לא מוצלחים, והיהודים מורדים. כשהיהודים מורדים, המרד נכשל. למה המרד נכשל? יפה, לא. לא, לא, לא. עכשיו לא. המרד נכשל, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו. המרד נכשל בגלל שאנחנו לא היינו זכאים, אחרת הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו, כמו שבימי החשמונאים אנחנו הצלחנו נגד מעצמה גדולה, נכון שהרומאים הם מעצמה עוד יותר גדולה מהיוונים, אבל אנחנו יכולנו למרר להם את החיים. אבל המרד נכשל. המרד נכשל בגלל שאנחנו לא היינו זכאים, כלומר אנחנו חטאנו. החטא הבולט היה שנאת חינם. שנאת חינם אגב שהביאה גם לרצח, גם לשפיכות דמים. בירושלים הייתה חבורה שהייתה מסתובבת עם סכינים כאלה מוסתרים בתוך הבגדים ורוצחים אנשים שהם לא הסכימו איתם. סיכריקים. שנאת חינם עד כדי כך. שנאת חינם עד כדי כך שבזמן המלחמה ברומאים, בתוך ירושלים, יש שלוש קבוצות של יהודים, שברגע שהרומאים לא נלחמים בנו, הם נלחמים ביניהם. אפילו בתוך הר הבית ובבית המקדש. זה שנאת חינם. שנאת חינם מוחלטת שמביאה גם לשפיכות דמים בגדול. לא מה שקוראים היום, שזה גם כן היום ונורא, רצח פוליטי של בן אדם אחד. אנחנו מדברים על הרוגים רבים. ממש מלחמה פנימית בנשק, עם ישראל נפל. נפל מבחינה רוחנית, הוא נפל גם מבחינה מדינית, אף על פי שהיהודים היו גיבורים כאלה שהם עמדו נגד הצבא הרומאי בצורה מדהימה. אבל בסופו של דבר המרד נכשל ובית המקדש נחרב, וכבר אז חלק גדול מעם ישראל הוצא לגלות. כלומר, הרומאים הייתה שיטה, שהם לקחו שבויים, שבויים פירוש הדבר בזמנים ההם עבדים, והם לקחו את העבדים, לא השאירו אותם פה, לקחו אותם לאיטליה, לקחו אותם למקומות אחרים, אלפי יהודים הוצאו לחוץ לארץ. היו גם בזמן בית שני, היו יהודים שגרו בחוץ לארץ, זה גם לא טוב, אבל הרומאים עוד הוציאו הרבה מאוד יהודים, אלפי יהודים לחוץ לארץ בנוסף על כך. וירושלים חריבה, והמרכז של ארץ ישראל כבר מצב קשה מאוד. בר כוכבא זה שלב יותר מאוחר, הזכרת גם בר כוכבא. בר כוכבא זה בערך 70 שנה אחר כך. 70 שנה זה הרבה זמן. אנחנו מדברים על מצב שעם ישראל התאושש קצת, קצת, מהמכה של המלחמה הגדולה נגד רומא, ויש תקווה שיוכלו בכל זאת להילחם שוב ולהשיג עצמאות. רבי עקיבא תומך בזה. רבי עקיבא הוא לא אדם רגיל. רבי עקיבא אחד מגדולי הגדולים של חז"ל, יש לו את כל התורה כולה, חוכמה גדולה, והרמב״ם כותב שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. מה שמרד בר כוכבא עשה היה כמעט הצלחה. כמעט. מה? שוב, עם ישראל עדיין לא זכאי להגיע למלכות עצמאית. אין תיקון מלא של מה שצריך לתקן, ועם ישראל בסופו של דבר מגיע למצב ששוב, אנחנו צמים כל שנה בתשעה באב, אנחנו צמים על חורבן בית ראשון, על חורבן בית שני, וגם על חורבן ביתר, העיר של בר כוכבא. זה החורבן האחרון, כי הרומאים חטפו כאלה מכות מבר כוכבא שהם רצו לדאוג שלא יוכל לקרות דבר כזה שוב. הם רצחו יהודים בכמויות שחז"ל מתארים שהנחלים זרמו דם. ושוב כמובן הוציאו את היהודים לחוץ לארץ, למעשה החריבו את כל מרכז ארץ ישראל. כשאנחנו מקבלים אחר כך, אחרי הדור של בר כוכבא, קצת, קדוש ברוך הוא נותן לנו קצת זמן התאוששות, בזמן רבי יהודה הנשיא, איפה יושב רבי יהודה הנשיא, מישהו יודע? בציפורי, ציפורי זה בגליל. הוא יושב בגליל, כי אי אפשר לשבת באזור, מה שנקרא אזור יהודה, אזור מרכז ארץ ישראל, ירושלים וכל הסביבה. אי אפשר לשבת פה. ירושלים בכלל אסור ליהודים להיכנס. אבל המרד, מרד בר כוכבא היה פה, באזור, באזורים שלנו, באזורים של, של יהודה. יש היום, לא יודעים הרבה על מרד בר כוכבא, אבל בשנים האחרונות מתגלים ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים. לא, יודפת זה בית, זה המרד הראשון, המלחמה הגדולה מול הרומאים. יודפת, גמלה, יש שם גם כן, רואים את ערי המבצר, ערי הערים הלוחמות שהיה ליהודים, זה גם ממצאים הארכיאולוגיים שצריכים לשחזר, כי היום אין שם כלום, רק אבנים. אבל במרד בר כוכבא השתמשו בשיטה אחרת. מה קרה במרד בר כוכבא? ההבנה היום היא כזאת, הרומאים הרי שלטו בארץ ישראל. איך אתה מארגן? אתה צריך לארגן צבא. הם נמצאים, יש להם צבא פה, איך אתה מתמודד? איך אתה מתחיל לארגן את המרד? אז התשובה של הארכיאולוגים היא, וזה דבר מאוד, מאוד מובן, הייתה שיטה בארץ ישראל, כנראה דורות לפני כן, שהיו דברים שהיו עושים בחפירות מתחת לאדמה. יש לנו, אנחנו יושבים פה על הר. גם אנחנו יושבים במכון מאיר, אנחנו יושבים פה על הר. קריית משה זה מקום גבוה יחסית. תסתכלו בכניסה לעיר. פתאום יש לך שם איזו ירידה כזאת, נכון? אנחנו על הר. אם אתה רוצה, לדוגמה, להכין, להחסן באותם זמנים מים, הרי אנחנו מדברים על תקופות קדומות, יורד לך גשם בחורף, החורף יש לנו בעיה עם הגשם, אבל נניח שיורד לך גשם בחורף, ואתה רוצה שישארו לך מים בקיץ, מה אתה עושה? מה? אתה חופר, אתה חוצב בסלע בור מים. הבור מים הזה יכול להיות בגודל יותר מכל החדר הזה. אתה חוצב למטה, מגיע לסלע, ואתה גם מצא טוב, ואתה שם שם ציפוי וכל מיני דברים, וזה לפעמים, גם אתה יכול להיות שאתה תשים מדרגות שיורדות למטה, שאם המפלס של המים יורד ואתה רוצה לנקות שם את השטח, אתה יכול לרדת פנימה. יפה מאוד. בבור מים הזה, ראית פעם בור מים? אם אתה עובר למעלה, מה אתה רואה? לפעמים אתה רואה רק את החלון של הבור מים, שזה ריבוע קטן כזה, אולי בגודל של העמוד הזה לפני. אתה רק אם אתה מסתכל למטה, אז אתה רואה את המשהו העגול בפנים. אם חסמת את הזה של המעלה, שמת שם אבנים, לא רואים כלום, אבל יש חדר שלם למטה, נכון? עכשיו תעשה חדר ועוד חדר ועוד חדר ותעשה מעברים ביניהם. מה יצא?
בונקר.
יפה. יש לך בונקר תת-קרקעי. יש לך יותר מבונקר. עכשיו, מומלץ ללכת ולראות את זה. יש מקום מאוד מסודר שאפשר לראות את זה. קוראים לזה בית גוברין. לא מכירים? אם אתה נוסע מבית שמש דרומה, אתה מגיע, יש שם, בצד אחד של הכביש יש קיבוץ, בצד שני יש פארק לאומי כזה, בית גוברין. מערות בית גוברין, יש עוד דברים בפארק, יש שם גם שטחי אמונים של צהל, בסדר. הפארק של בית גוברין, הם לקחו מערכת של מערות כאלה, ונתנו אפשרות לרדת לתוכם, ויש שם תאורה והכל, ואתה רואה מה קורה בפנים. יש לך שם מתחת לאדמה חדרים ענקיים, עם מעברים ביניהם. עכשיו, חלק מהם אתה רואה שזה היה פעם בור מים. אבל עשו פתח בצד של הבור מים, וחיברו את זה לעוד משהו. לפעמים עוד משהו זה עוד בור מים, או שזה היו עוד דברים שהיו עושים מתחת לאדמה. ואתה יכול לעבור מאחד לשני והלאה, אתה עושה שם סיבוב שלם מתחת לאדמה, אתה מתאר שם חצי שעה. עכשיו, מה אומרים הארכיאולוגים? היהודים עשו דברים כאלה, ואז מתחת לאדמה רומאים לא רואים אותם. הם מכינים נשק, עושים אימונים, מכינים את עצמם למרד, ואז בסופו של דבר, זה שלב ראשון, יש שלב שני. מה קורה? איך נכנסים לעיר התת-קרקעית הזאת? זה עיר. זה לא, זה בניין, תת-קרקעי שלם, שכונה. איך נכנסים לשם? איזה חור קטן, אבל לפעמים החור הקטן ישר מתרחב, אבל לפעמים דאגו לזה שזה לא מתרחב. אתה נכנס דרך מנהרה כזאת. עכשיו, מה הם עשו? במנהרה הזאת, פתאום יש פנייה חדה. המנהרה היא מנהרה, גודל של בן אדם. איך נלחמו הרומאים? מישהו יודע? הרומאים נלחמו, היה להם שיטה שהם היו נלחמים ביחידות, מין פלוגה כזאת, יש לכל חייל שריון, יש לו חרב, יש לו מגן. הם היו משלבים את המגינים כדי שזה יהיה מין קיר כזה, והחרבות קדימה, ורצים קדימה, ודורסים את כל מי שבדרך שלהם. זה היה השריון של אז. טוב, אבל באה קבוצה של יהודים, נניח הורגת רומאי, רודפים אחרי הקבוצה הזאת. פתאום היהודים נעלמים. מסתכלים הרומאים, מה יש פה? יש פה פתח. טוב, צריך להיכנס פנימה. אתה יכול להכניס פלוגה לתוך פתח כזה, אתה יכול להכניס מקסימום חייל אחד פנימה. החייל הרומאי הזה, קודם כל אם הוא נכנס עם השריון שלו, הוא מסכן. נכנס בלי השריון שלו, עם חרב. אבל אמרתי, הכניסה הזאת היא לא פשוטה. הכניסה הולכת ככה, ופתאום יש לא פנייה כזאת, פתאום יש פנייה כזאת, T, מה שנקרא בלועזית. עכשיו, החייל הרומאי צריך לפנות ימינה או שמאלה. איפה שהוא לא פונה, יושב שם יהודי ופשוט מוריד לו את הראש. אומרים הארכיאולוגים, בצבא הרומאי היה משהו דומה למה שאנחנו מכירים היום, שבצהל יש חטיבות. אם אתה מתגייס לגולני, כן? התגייסת לגולני, אתה בחטיבת גולני, נכון? נכון. מה הייתה חטיבת גולני לפני 30 שנה? היא גם הייתה חטיבה, היא הייתה קיימת. אותם אנשים? מה פתאום? אף אחד לא נשאר שם מלפני 40 שנה, 30 שנה, נכון? מה הקשר בין חטיבת גולני לפני 30 שנה לחטיבת גולני היום? הסמל, יפה. שומרים על הרצף, על המסורת, על הסמל, צנחנים, גולני ועכשיו, כן, גבע, וכו'. לרומאים היה מה שהם קראו לגיונות. כל לגיון היה לו מספר והייתה לו מסורת. המסורת של הלגיון, זה נותן, כן, זה נותן מוטיבציה, זה נותן אווירה של יחידה והכל. טוב? אז לגיון זה לא דבר שנעלם. החיילים מתחלפים כל הזמן. אומרים הארכיאולוגים, הלגיון שהיה מוצב בארץ ישראל, כשפרץ מרד בר כוכבא, נעלם. הוא לא מופיע אחר כך. הם יכולים לבדוק את זה מבחינה היסטורית. לגיון מספר כזה וכזה היה מוצב בארץ ישראל. אחרי מרד בר כוכבא, הלגיון הזה לא קיים. אתם מבינים מה שזה אומר? זה אומר שהם חיסלו, שמרד בר כוכבא חיסל את הלגיון הזה, ברמה כזאת, שהצבא הרומאי לא ניסה אפילו לשחזר אותו. הם מחקו אותו. זה לא חייל אחד. זה אפילו לא 100 חיילים. זה אלפי חיילים. זה מה שעשה מרד בר כוכבא. כלומר, זה היה מרד מאוד מאוד מוצלח. אבל בסופו של דבר הוא נכשל. עם ישראל היה צריך לצאת לגלות של 2,000 שנה, שהיא עדיין, כפי שראינו בשבוע שעבר ברמב"ן, זה עדיין גלות רומי. אנחנו בגלות רומי. איך נצא מגלות רומי? אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. זה לא תלוי רק בזה שצהל הוא הצבא הכי מוצלח בעולם. אנחנו כבר יודעים על תקלות שהיו לצערנו. זה תלוי בתכונה הפנימית, בתוכן הרוחני של עם ישראל. כשיהיה לנו את התיקון הרוחני, תהיה לנו את המוטיבציה להפעיל את הצבא, כוכבא כנראה היה מצביא מדהים אם הוא הצליח לעשות לרומאים את הדבר הזה. אכן רבי עקיבא אומר לו, דרך כוכב מיעקב. מזה מגיע כינוי בר כוכבא, זה לא היה שם המקורי שלו. אם אין לנו את התוכן הרוחני, אנחנו לא יכולים להפעיל את צהל כמו שצריך. נכון, יש לנו כבר ברוך השם עצמאות מדינית, אבל זה לא מספיק. זה רק שלב אחד, זה תהליך. אנחנו צריכים לצאת, כמו שנכנסנו לגלות של רומי, בגלל חטאינו, אנחנו צריכים לצאת בזכויותינו. והיום אנחנו רואים גם בצורה מאוד מאוד ברורה במה זה תלוי. זה תלוי בדיוק במאבק התרבותי. כמו שלמדנו, כן, חלק מכם הייתם קודם בשיעור בכוזרי, שאנחנו לומדים מהגויים את התרבות שלהם, אז אנחנו חוטאים. אם נבין לא ללמוד מהגויים את התרבות שלהם, להשתחרר מהתרבות החיצונית, לבנות לעצמנו תרבות של תורה, שזה הרבה מאוד עבודה, אז אנחנו יכולים להתעלות ולתקן. כשם שהרמב"ן אומר שרומי עדיין קיימת, המלכות הרביעית עדיין קיימת, כשכל מה שנשאר זה לא שלטון, הם לא שולטים עלינו ודאי, אלא תרבות, אז התיקון צריך להיות תיקון של תרבות. כן, התרבות של יהושע רומי היא לא מקורית, היא מתחילה מיוון, אבל זה מתפתח. זה הולך ומתפתח גם בימינו. אנחנו צריכים, יש הדבר המהותי או לא כך, הדבר המהותי הוא שאנחנו צריכים מצב שכל יהודי, כל ילד בעם ישראל לומד תורה. זה מתחיל מזה. כך כתוב בשולחן ערוך. ילד, אבא שלו צריך ללמד אותו, ברגע שהוא יודע לדבר, אבא שלו צריך ללמד אותו תורה ציווה לנו משה. שהוא גדל יותר, צריך ללמד אותו חמישה חומשי תורה, לפי הסדר. תורה, נביאים, משנה, גמרא. מגיעים לגיל 18, יודעים ש"ס. קודם כל בואו נתחיל מזה. זה חינוך אמיתי. זה מה שאבא חייב לחנך את הילדים שלו. נתחיל מזה, אנחנו כבר נתקדם מאוד בדרך לתיקון. זה הדרך לצאת מהגלות. בסדר רבותיי, מובן? אז עברנו קצת על ההתנגשויות בין עם ישראל לבין רומא, על ההתפתחות של הדברים בצורה יותר מפורטת. בסופו של דבר יש גם המשך שהאימפריה הרומאית הולכת וגדלה עד שהיא מתמוטטת מבפנים. למעשה היא נכבשת מבחוץ, אבל היא נכבשת מבחוץ בגלל התמוטטות פנימית. זה תהליך מאוד מעניין, לא נאריך בזה עכשיו. אבל אנחנו צריכים לראות נכון את המציאות ולראות מי אנחנו, איפה אנחנו, מי עומד מולנו ומה אנחנו צריכים להתקדם. עד כאן להיום. תודה רבה להקשבה.